טוב, שלום וברכה. אנחנו פרשת ויצא. כאשר קומת חיים חדשה ושלמה יותר צריכה להופיע מתוך הקומה שקדמה לה, אז יש לדבר הזה השלכות על הקומה הקודמת. במיוחד, במידה והקומה החדשה שנבנית היא שונה מאוד או הפוכה מהקומה הקודמת, אז היא לוקחת את הטוב שיש בקומה הקודמת ומחריבה חלקים שעיכבו את היציאה לפועל של הקומה החדשה, עיכבו את יציאה לפועל של השלמות. איפה אנחנו רואים את זה? יש לנו כמה דוגמאות. אברהם אבינו למשל, הוא יוצא מאור כשדים לא לפני שהוא משבר את הצלמים שם. עצם הופעת האמונה התאורה באחדות השם אצל אברהם היא ממילא מבשרת את החורבן של האליליות. וגם ישראל, כשלפני שהם יוצאים ממצרים, הם שוחטים את אלוהי מצרים, נכון? שהוא בדמות כבש, לוקחים, וגם הם לוקחים את העושר של מצרים. מה שכתוב, וינצלו את מצרים, שעשוה כמצולה שאין בה דגן, וכמצולה שאין בה דגים. אז יש פה שתי בחינות. אחד זה ליקוט של ניצוץ הקודש, או של הטוב שבלוע בקליפה. הדבר השני זה החרבת הקליפה, או הקלשת הקליפה. עכשיו, גם בפרשת ויצא אנחנו נפגשים עם החוקיות הרוחנית הזאת. יעקב הוא בורח מלבן. בלי להודיע לו. בשביל שלא יעצור אותו ולא ימנע את היציאה שלו לארץ ישראל. יש כאן בעצם קומה חדשה שהיא נבנית על פי ציווי אלוהי, כמו שכתוב, ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ואל מולדתך ואהיה עמך. עכשיו הוא לוקח איתו את הבנות של בלעם, של לבן, נכון? את רחל ולאה וגם את שתי השפחות, שגם הם הבנות של לבן, רק מהם אחרת, ככה רש"י אומר, צלפה ובלעה, וגם 11 מהנכדים שלו, נכון? בנימין עדיין לא נולד. והוא מוציא מחרן גם מקנה גדול ועושר רב שהוא הרוויח בעמלו, בניקיון כפיים ובברכת השם, כי כל העושר אשר הציל לאלוהים מאבינו לנו לא לבננו. ככה נשים שלו אומרות לו, זה הטוב שבלוע בקליפה, שפדה יעקב מהשהות שלו בבית לבן, ועל זה יאמר לבן, מה עשית ותגנוב את לבבי. בנוסף, מכוח האמונה הטהורה שמשפחת יעקב היא מפיצה בעולם, ממילא נחרבת גם האמונה המצומצמת של לבן, מה שכתוב, ותגנוב רחל את הטרפים אשר להביאה. את העבודה הזרה השפלה שלבן הדוק בה היא מעלימה ממנו על מנת לזכות אותו. אין לה עניין עצמי בטרפים לרחל, אלא היא עושה את זה בשביל לזכות את אבא שלה. כך כתוב, מדרש תנחומה, סלק ממנו את העבודה הזרה, והעבודה הזרה הזאת מהר מאוד היא תיקבר. אבל מצידו של יעקב, ההחרבה הזאת היא נעשית ממילא. הוא לא ביקש ממנה, הוא לא ידע על זה, ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. אבל לבן, הוא יבוא ליעקב, ויתן כלפיו, למה גנבת את אלוהי? לבן, אנחנו רואים שבתגובה הוא יוצא לרדוף אחרי מחנה יעקב. ואם השם לא היה מתגלה לה ומזהיר אותו, ושלא ייגע בהם, לא יעשה להם שום דבר, לא ידבר איתם, אז אנחנו לא יודעים, אי אפשר לדעת מה היה מעולל אפילו ליעקב, לבנותיו אפילו, ולנכדים. כתוב, ויבוא אלוהים מלבן הארמי בחלום הלילה, ויאמר לו, ישמר לך, ותדבר עם יעקב מטוב הדרע. בהגדה של פסח כתוב, לבן ביקש לעקור את הכל. אז לפי תרגום יונתן, לבן זה בלעם, שזה בתחילת פרשת בלק, הוא אומר ככה, והוא ינסה בהמשך בלעם הזה לבלוע העם. ואנחנו רואים ככה גם בדוגמאות האחרות שהבאתי. שפרעו, אחרי שבני ישראל יוצאים, הוא רודף אחריהם. ונמרוד, הוא זורק את אברהם לכבשן האש. ובשלושת המקרים האלה באה ישועת השם בדרך נס. עכשיו, החוקיות הרוחנית הזאת אפשר למצוא לה הרבה דוגמאות בהיסטוריה, אבל גם בגאולה הנוכחית, שהשם הוא גואל את עמו ואת עולמו, שהגאולה הזאת היא מלווה בעילוי של מדרגה אחרי מדרגה, עילוי מתמיד והרבה קומות חדשות, הן חייבות להופיע, אז אנחנו מוצאים את החוקיות הזאת. אז אנחנו רואים למשל היום שהמצב של עם ישראל הוא הרבה יותר עליון ממה שהיה לפני 100 שנה. וגם המצב הנוכחי הוא יתעלה עוד עוד עוד, עתיד להתעלות עוד עוד למעלה הרבה, הרבה מהקומה הנוכחית. והתהליך הזה של העילוי הוא גורם לפעמים להתנגדות בגלל ההתרגלות לקומה הקודמת. יש איזה מין קיבעון להישאר במוכר יחד עם חוסר הבנה של הדרך הרוחנית שעם ישראל צועד בה. זה גורם שהעילוי הוא עלול לראות מאיים אצל מי שיש לו ציפיות שעם ישראל הוא יהיה ככל הגויים. אנחנו רואים את זה בתחומי התרבות, החינוך, ההתיישבות. בימים האלה רואים את זה חזק במערכת המשפט. דבר פשוט הוא שמדינה היא חייבת מערכת משפט, נכון? חייבת. כמו שכתוב, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מורה יש את רעהו חיים בלעו. זה בלעו. אז המורה של מלכות זה על ידי מערכת המשפט, וזה מין ניצוץ קודש שבלוע שהוא מוכרח להישאר גם לעתיד. אבל מערכת המשפט הנוכחית היא דנה בהרכאות גויים. זה דבר שהוא נאסר על ישראל. זה כתוב בחושן משפט. אז אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם ולא לפני, כן, לפני עובדי כוכבים. הערכים שעליהם מושתת היום המשפט בארץ, הם זרים לרוח של ישראל. דוגמה אחת שמדברים עליה עכשיו הרבה לאחרונה היא למשל עד מדינה, נכון? שמבחינה הלכתית לעדות שלו אין שום תוקף. א' הוא עד יחיד, וחייבים שני עדים, על פי שני עדים, שלושה עדים יקום דבר. הוא גם מציל את עצמו בעדות שלו, ומקבל טובות הגנה והנאה. מכל הכיוונים הוא נגוע, והעדות שלו אין לו שום ערך. אבל כיוון שבית המשפט הוא בעצם מנועל בערכים שעליהם השופטים מחליטים ולא על פי התורה, אז אין כוח להכריע בסוגיה כזאת, כיוון שישמיעו סברות לכאן ולכאן. מלבד זאת, אפילו המשפטנים עצמם הם מצביעים על זה שהקרן של מערכת המשפט הוא ירד מאוד בעיני הציבור, כמו שכתוב במדרש תחילת ספר רות, והיא בימי שפוט השופטים. מה זה שפוט השופטים? אז אמר רבי יוחנן, דור ששופט את שופטיו. שופט אומר לו, טול כיסא מבין עיניך. הוא משיב לו, טול קורה מבין עיניך. יש חלקים רחבים בעם, לא מרגישים שהמערכת הזאת היא מייצגת את האמונה שלהם, את הערכים שלהם, ושהיא כופה ערכים פוסט מודרניים. והיא מוטט להשקפת השופטים. אנחנו צריכים להיות קשובים לכל השם הבוקע מתוך המאורעות הכלל הישראלים האחרונים. ומאז המהפכה של האקטיביזם השיפוטי עולים כל מיני קולות על ליווי משפט. אנשים מדברים ככה, כותבים על זה, ועל התערבות בוטה בניהול המדינה על ידי מערכת שהיא מעולם לא נבחרה על ידי העם. אבל עם ההתגייסות של המערכת כנגד ראש הממשלה, בדרך שהיא מלאה פגמים שהם מפורסמים לכל, אז האם אין זו השעה של בניין של קומה חדשה של מערכת משפט שמחויבת לחוקי התורה? אנחנו אומרים תפילת 18 אחרי ברכת מקבץ נדחי עמו ישראל, את באה הברכה של השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, נכון? אז זה סדר שהוא מרמז על השלבים של הגאולה. אחרי קיבוץ גלויות, בשלב של השבת המשפט העברי, עצם הצורך האלוהי זה צורך אלוהי, השבת המשפט העברי. אז עצם הצורך הזה בהופעה שלמה יותר של קומת הציבוריות הישראלית, הוא לא יאפשר הישארות במדרגות שמצמצמות את האור האלוהי שהולך ומאיר. וודאי שכל גדילה כזאת, כל גדילה היא יוצרת חיכוך והתנגדות, עלולה ליצור, בבחינת מה שאומר לבן ליעקב, למה גנבת את אלוהי? אבל נראה שהקדוש ברוך הוא מסבב מצבים כאלה שלא מותירים לנו ברירה, אלא אם כן, אנחנו בוחרים להישאר לעד עם כל ניצוצות הקודש והטוב בלועים בבית לבן. נשיב השופטנו כבראשונה, אנחנו מתפללים, ויועצנו כבתחילה, ועשר ממנו יגון והנחה, ומלוך עלינו מהרה, אתה אדוני לבדך בחסד ורחמים, בצדק ומשפט. במהרה בימינו אמן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.